בתנאי שהוא מייחס את הגדולה לעצמו, זה נקרא ישמח בליבו על זה. אין הכוונה שלא צריך לסמוח על כך שאדם עושה מעשים טובים. זה לא אומר שאדם לא צריך לסמוח. הזכות לעשות מעשה טוב, הזכות לקיים את רצון השם, אין שמחה גדולה מזו. אבל לא ישמח בליבו על זה, איך אומרים, כגונב את הגדולה לעצמו, זה נקרא ישמח בליבו. כלומר, הוא עושה סעודה קטנה. כן? כמו אדם שזוכה בלוטו, אז הוא לוקח את כל הכסף אליו, לא נותן פרוטה אחת לעניים. זה נקרא סעודה בליבו, או שמחה בליבו, שהוא מצמצם את כל המעלה והיתרון הזה רק לאגו האישי שלו. לא ישמח בליבו על זה. אלא יחשוב שמעשיו הטובים הם מועטים נגד מה שהוא חייב לעשות, ואינם אלא כטיפה בים. זאת אומרת שאף פעם לא יתפתח בקרבו הרגשה או מחשבה שבמעט הזה שהוא עשה, הוא כבר יצא ידי חובתו. גם אם השקיע באמת. גם אם השקיע באמת, אסור בכל אופן. בכל מקרה, אסור שהוא יגיע למצב שבו יש לו הרגשה של זכיחות הדעת. עד יום טוב. אל תאמן בשמחה עד יום אותך. כן? צריך לדעת באופן כללי שכאשר האדם הוא חווה חוויה של מילוי, כן? וזה לא משנה אם זה מילוי רוחני או מילוי חומרי אגב, כשאדם חווה חוויה של מילוי, אז הוא נוטה להתבשם ולהתמלא, ולהרגיש כאילו דבר לא חסר לו. וזה טעות מאוד קשה, זה מעלים ממנו את מה שחסר לו עוד. כן? וזה יכול להיות אפילו בדברים מאוד קטנים, אפילו אדם, אמרתי, אדם דוגמה לזה, אבל זה כל תחושה של מילוי, זאת אומרת, אדם אפילו רעב. שהוא עכשיו אוכל, והוא מרגיש חוויה של מילוי, כן? כיף לו לאכול, זה טעים לו. הוא יכול לשכוח הכל. הוא יכול לשכוח את החבר שיושב לידו, הוא יכול לשכוח את בית המקדש, הוא יכול לשכוח את החסרונות האמיתיים שלו, של הכלל, הכל נשכח. כן? לכן כתוב שאסור לאדם לשמש מיטתו בימי רעבון. כן? למה לא ישמש מיטתו בימי רעבון? כי אז הוא, כן? מתייחס להנאות האישיות שלו. הוא יכול לשכוח עולם ומלואו, כל העולם כולו רעב, כל העולם כולו נמק ברעב, והוא מתענג על פרוסת הלחם שלו, כן, חמאה בדבש, אז זה דבר מאוד חמור. זאת אומרת, כאשר אדם, כל שכן שאדם עושה מעשה טוב, שזה כבר נוגע באמת לגדולה רוחנית, אדם עושה מעשה טוב, כל שכן אם במעשיו הטובי הוא מצליח להושיע, כן, או לעזור לפלוני אלמוני, כל שכן מייחסים לו כבוד על כך, יש סכנה גדולה שהוא יעשה סעודה קטנה. שהוא ייחס את כל הגדולה לעצמו וירגיש הרגשה של מלאות כזו, שכבר, איך אומרים, תפקיע ממנו את היכולת לשים לב מה הוא עוד חייב לאלוקיו. מה הוא עוד חייב לאלוקיו? כל זה כטיפה בים. אינם אלא כטיפה בים. כלומר, שאתה תבחון את עומק המחויבות, שאתה תבחון את עומק המחויבות שלך, המחויבות הנשמתית לבורא, כן? אתה תבין שמה שהצלחת לגלות, להוציא מן הכוח אל הפועל במעשה הטוב הזה, זה רק הפרפרת, זה רק ההכנה, זה רק ההתחלתה של ההתחלתה של המבוא, של הפתיחה, של ההקדמה, של... זאת אומרת, צריך להעריך את כל הישגנו אל מול התביעה הנשמתית. עכשיו שמעתי מישהו אומר, שיוויתי, השם נגדי תמיד. מימיני בא למות, כלומר, מה זה ימיני? זה החסד שלי, אני עושה חסד. אבל שאני משווה את השם נגדי תמיד, את הדרישה האלוקית מני, מימיני, מהחסד שלי, אני לא אתמוטט ואפול בגאווה. כי אני משווה את השם נגדי תמיד. אז עשיתי משהו. לא, באמת, מה זה, מה ש... כן, שווה את השם נגדי תמיד. מימיני בלימוד. עכשיו יש מקום להגיד מה שאתה אומר. כן, עכשיו, אחרי ההבנה הזו, יש מקום באמת לבוא ולומר, ודאי וודאי שאדם שזכה לקיים משהו מדבר השם יתברך, צריך להיות מלא שמחה. מלא שמחה. שמחה על זה שהוא זכה להוציא לפועל חלק קטן מרצון השם יתברך, זה מה שנקרא מנוחה, מנוחה של שמחה, אבל כובד ראש עצום ביחס למה שעליו עוד לא הוציא לפועל. כמו שהרב אומר באורות התשובה, שתשובת, מצוות התשובה מצד אחד היא מצווה קלה שבקלות, מצד שני, קשה שבקשות. קלה שבקלות שהרי בהרהור תשובה, הרי הושב בתשובה, אבל קשה שבקשות שעדיין לא יצאה אל הפועל בשלימות באדם ובעולם. כן? אז קשה, אדם צריך להרגיש את זה. כן? זה מה שאדם צריך להרגיש. מצד אחד צריך להרגיש שהוא זכה לחזור בתשובה קצת. אפילו בנקודה קטנה אחת, איך אומר רב, מאורה הרם והניסה, אושר גדול תמון. אושר נפלא. זכיתי לעשות מעשה קטן טוב. אין קץ לשמחה. אבל יחד עם זה, לא פחות מזה, אין קץ לתביעת השלמות שצריכה להיות מורגשת בתוך הנפש, ביחס לחלקים שעדיין לא השלמתי. שני התחושות האלו צריכות לחיות בכפיפה אחת בתוך הנפש, בצורה הרמונית שלא מזיקות זו לזו. לא מזיקות, אלא עד רבה מפרות זו לזו. זה עבודה קשה שבמקדש, טבע בני אדם בדרך כלל דוחה, באופן טבעי אני אומר, באופן טבעי, טבע בני אדם דוחה את האפשרות הזו, דוחה את האפשרות הזו, כן? אנחנו צריכים, כן, להכין את הציור האמוני שלנו בעבודת השם באופן כזה, ששני הרעיונות האלו יוכלו לדור בכפיפה אחת, ובאמת לחזק זו את זה. כן, משה. כן, השאלה היא כזו, השאלה היא כזו. כן? אני חוזר על השאלה גם לטובת המאזינים בבית, כן? שבאמת טענו בצדק שלא שומעים את השאלות, ואז לא יודעים למה מתייחסים בעצם. אז השאלה היא, כיוון שאמרנו שאדם שעושה מעשה טוב, צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד להיזהר, לא להרגיש את תחושת הסיפוק האישית, אלא להרגיש שהמעשה הטוב שהוא עשה הוא טיפה בים לעומת מה שהוא עוד צריך לעשות. השאלה נשאלת היא, מהו פסק הזמן? מהו הפסק הזמן או, 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 האם אני יכול, כמה זמן אני יכול לשמוח, כן? להיות במצב המנוחה שזכית, או שאני מרגיש טוב, שעשיתי מעשה טוב. כמה אני יכול להתבשם בהרגשת העונג האישי שקראנו למנוחה, כן? לפני שאני עובר לידיעה שזה טיפה בים. כמה זמן צריך לעבור בין תחושה לתחושה? האמת היא, שמבחינה אידיאלית, אומר הרב באורות התשובה, מנוחה והכובד ראש כאחת. זה בא כאחת, ממש. זאת אומרת, כדי שזה הופיע כאחת, כמובן, כדי שהופיע כאחת, כדי שלא יהיה הפסק בין השניים, אגב, ההפסק בין השניים מראה על כך שחוסר הדחיפה, הסמיכות, חוסר ה... כן, ברגע שיש הפסק בין השניים, זה סימן שעדיין מחשבת היראה לא מפותחת דיה. וכיוון שהיא לא מפותחת דיה, אז אפשר שהעונג האישי הפרטי יתמשך על זמן מרובה יותר. אנחנו מכירים את זה גם בדרכי חינוך, שאנחנו מאפשרים בשלבי החינוך הראשוניים של הילד לתת לו את הרגשת העונג האישי, זמן מרובה יותר, לפני שאנחנו דורשים ממנו לעשות משהו למען הכלל. טוב, בוא תשחק קצת, עכשיו תן לאחותך לשחק. זאת אומרת, הרגשת העונג האישי היא מתארכת יותר, מכיוון שההכרה הילדותית לא מניחה לכלול את העונג האישי בעונג הכללי במהירות. לא מניחה. כן? לא מניחה. אין עדיין, כן? אין עדיין את הלכידות, כן? של הרצון הפרטי והכללי. עדיין יש פער ביניהם. עדיין שתי הרצונות האלה הם קצת נפרדים, קצת או הרבה נפרדים זה מזה. לכן יש איזה מין דיכוטומיה, יש איזה מין הפרדה מלאכותית ביניהם. עכשיו אני מתענג הנאה פרטית. עוד מעט אני אעשה משהו למען הכלל. תכף. אבל התחושה היא שהמעבר מנושא לנושא הוא איתי, הוא מסורבל, כן? מתנהל בכבידות, במשיכת כתף, בחוסר רצון פשוט וזורם. זה יכול להיות. אז אם אנחנו באמת אומרים, כלומר שבאמת, אם אנחנו אומרים, ודאי שזה לגיטימי, כן? נגיד כך, זה ודאי לגיטימי להשתהות על ההנאה הפרטית, אבל צריכים לדעת שההשתהות הזו בעצמה, המיצוי, כן? המתארך של ההנאה הפרטית, היא נובעת מחוסר מסוגלות להעלות את העונג הפרטי למקום הכללי. וזה לא גנאי לאדם, האדם אשר הוא אדם, אין שום ספק, כן? שהדבר הוא קשה לו, אין שום ספק שהדבר הוא קשה לו, הוא בדרך כלל, גם שאדם נותן צדקה אגב, אדם נותן צדקה. אז לעולם לא ייתן אדם, לא יפזר לצדקה יותר מחומש. כן? אפס כי לא יהיה בך אביון. תראה שלא תהיה אתה אני. בסופו של דבר אנחנו רואים שגם ההלכה היא דואגת לכך, שגם אם אנחנו מפזרים לצדקה, שים לב שלך יישאר. לא ייתכן שתעביר את הכל לטובת הכלל ואתה תישאר, כן? חסר כל. אז המציאות הפרטית של האדם היא מציאות חזקה. מציאות חזקה. האדם מרגיש את מציאותו האישית בצורה מאוד חזקה, לעומת מרחבי האין קץ שהיא סביבו. אין שום ספק שהכוכב הקטן שנקרא ראובן, שמעון, יעקב, הוא תופס את עצמו כבעל חשיבות, למרות שהוא גרגר קטן, 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 כן? באמת קטן, למרות שהנמלה הולכת על זנב הפיל, היא מלאה בהרגשת ישות. הנמלה, היא אפילו לא מלאה על דעתה שהיא כל כך קטנה לעומת הפיל. היא מרגישה שהיא כל העולם כולו. מה זאת אומרת? כל העולם כולו. כן? האדם יש לו תודעה יותר גבוהה. כן? האדם יש לו תודעה יותר גבוהה. הוא מבין יותר שכאשר הוא דורך על כדור הארץ, בעצם, כן? בעצם, הוא כל כך קטן לעומת הכדור כולו. כל שכן הוא מסתכל על עצמו עם עוף הציפור, אז ודאי שהוא רואה עד כמה קטנים האנשים שהולכים שם למטה, כן? לעומת האוקיינוס. כן? מתוך המבט, מעוף הציפור, אז הוא מתחיל לראות יחסים, כן? בתוך המרחב. יחסי גודל וקונדור מרחב. אבל בדרך כלל, אם אדם לא מתנסה עם עוף הציפור, קשה לו להעריך את נקודת הפרטיות שלו אל מול מרחבי אין קץ, אל מול אינסוף האלוקי. כתוצאה מהיעדר מעוף הציפור, כתוצאה מהיעדר המעוף הזה, האדם מתמלא בתחושת פרטיות חזקה מאוד, והמעברים אל הכלל קשים לו, קשים לו, קשים לו. לכן, הפתרון לזה, או לא פתרון, זה יוצר באמת איזשהו סובלנות. לא הייתי אומר ותרנות, אבל איזו סובלנות כלפי האדם שטוען, אני רוצה עדיין להתבשם בהשגות האישיות שלי, אני רוצה לחזק את המציאות הפרטית שלי, לא דווקא חומרית אגב, הרוחנית, הדימוי העצמי, עשיתי מצווה, אני צדיק, אני מרגיש טוב, זה בסדר, אין שום בעיה. אבל לדעת שלא בזה, נחלתנו, כן? לא זה סוף הדרך, צריך עדיין לצפות למקומות, כן? הרבה יותר גבוהים ועליונים. אז במצב האידיאלי זה מהר מאוד, זה לא מתעכב לרגע אחד. זה עובר מן הכלל, מן הפרט אל הכלל, ומן הכלל אל הפרט שוב, במהירות מאוד גדולה, עד שאי אפשר אפילו להבחין את ההפרש ביניהם. אי אפשר, כי מראה בזק ממש. כן.
לחבר אפשר, ואדם יכול להגיד שבעצם, כדי להרגיש את שתי התחושות בבת אחת, אז נגיד הוא יכול להגיד שזה שהוא מרגיש את הרגשה הפרטית עכשיו, זה כדי לחזק את עצמו על מנת לעשות...
יופי. עכשיו הוספת דבר מאוד חשוב. עכשיו, לא דיברנו באמת על דרכי התיקון או על דרכי ההתקדמות במסלול הנפלא הזה של מעברים מן הפרט אל הכלל. אחד התחבולות הטובות זה פשוט לגייס... אני רוצה רגע לשאול את השאלה. אני רוצה לשאול את השאלה לטובת המאזינים. כלומר, השאלה שנשאלה פה, כלומר, האם אפשר לומר שאחד הדרכים לעשות את המעבר מן הפרט אל הכלל זה לגייס את כוח המחשבה? שהנה עכשיו אני עושה מעשה טוב בשביל... כן?
אני מתענן על מה שעשיתי, כדי שיהיה לי כוח...
שיהיה לי כוח לעשות... יפה. כן. תשובה, ודאי וודאי שכן. זה נקרא תרגילנו בתורתך. כלומר, אנחנו, למרות שהדבר הוא לא חי בתוכנו בשלמות, אנחנו משתמשים בכוח המחשבה, של המחשבה, כן? למחשבה של האדם, כן? מחשבת התורה, ודאי. יש בכוח המחשבה, גם שאנחנו במדרגות הנמוכות אגב, שאנחנו במדרגה פרטית, יש בכוח המחשבה לחבר, בכוח המחשבה, לחבר בין הפרט והכלל, למרות שאנחנו לא שם בנקודת הלב. בנקודת הלב יש פער בין הפרט לכלל, המחשבה לעומת זה, היא רוכסת אותם, היא מחברת אותם, כמו רוכסן, היא מחברת אותם, זה דבר מעניין. כן, ודאי, ודאי. היא המחשבה הזו מספיק עמוקה, היא מצוירת בצורה אידיאלית, בצורה שמחזקת את האדם, יש סיכוי שלה תתלהב אפילו. פתאום תרצה לעשות למען הכלל. אגב, ההתלהבות הזו יכולה ליצור מצבים של חוסר איזון, עד כדי, כן, ביטול הפרטיות לגמרי, שגם זה קיצוניות, כן? שהיצר הרע בצר לו, הוא שולח את האדם לקיצוניות השנייה, כן? שלהפקיר את כל נכסיו, להתבטל לטובת הכלל, ואז הוא סובל כתוצאה מ, כן? חוסר בסיס פרטי, שממנו יוצא לכלל. גם זה, גם קיצוניות כזו יכולה להיות. אבל המחשבה, שהיא מתרגלת לחשוב את המחשבות של המעבר מן הפרט אל הכלל, כל מחשבות החיבורים האלו, כן? הרי אני אוכל כדי שיהיה לי כוח כי המצווה. כל המחשבות האלה מחשבות אמיתיות, שמבוססות על חוקים אמיתיים. המחשבות האלה, ככל שהן יותר עמוקות, יותר אמיתיות, פחות דמיוניות, מחזקות האדם מאוד. בפירוש, בפירוש. בהחלט. כן, אז זה דרך טובה. לגשר על הפערים הפנימיים, כן? שיש בתוך הלב בין הפרט לכלל. זה דרך מצוינת. אגב, יש גם מעשים. אחרי המעשים נשכים לבבות. כלומר, אדם יכול להרגיל את עצמו טיפין-טיפין לעשות מעשים למען הכלל. כן? פשוט לעשות. כן? גם זה דבר שיכול, בצירוף המחשבה הטובה שדיברנו עליה, כן? מעשים בצירוף מחשבה, זה דבר שיכול גם כן להשלים, לקדם את התהליך הזה מאוד, בהחלט. כן, יש עוד שאלות על זה? אז נראה. אלא יחשוב שמעשיו הטובים הם מועטים נגד מה שהוא חייב לעשות, ואינם אלא כטיפה בים. אז אתם רואים? אז אם כן, הביקורת העצמית לגבי המעשים שעשיתי, הם באים מצד החובה. אתם רואים? המעשים הטובים שעשיתי זה מצד הבחירה. מצד הבחירה זכיתי לעשות מעשה. אבל מי תופח על פניה של הבחירה? מי תופח על פניה? הסגולה. מה שאני חייב לעשות, כן? זאת אומרת, אלא יחשוב שמעשיו הטובים שעשה בבחירה, מתגמדים אל מול התביעה שבאה מצד מי? מצד החובה. מצד הסגולה. מצד מה שלא יצא אל הפועל. מצד עומק ההשתוקקות הנשמתית. כן? מצד זה. זה כלום. כשאתה מעמיד את הסגולה מול הבחירה, הבחירה מתגמדת. כן? זה לא שערכה מתבטל, אבל יודעים להעריך יפה, כן? את הבפועל לעומת הבכוח. יודעים להעריך יפה. ואז האדם לובש ענווה, כן? הענווה מתלבשת בתוך החשבון הזה, כן? החשבון של הבחירה אל מול הסגולה, היא מולידה באדם ענווה גדולה מאוד. או, מלשון אחרת, בושה. כלומר, בושה חיובית אגב, זו בושה מאוד מאוד חיובית. הבושה הזו היא תולדת הפער שקיים בין מה שאני חייב לעשות לבין מה שעשיתי. פה, אפשר להעיר עוד הערה חשובה, שימו לב, כשאנחנו מדברים על סגולה ועל בכוח, יש לנו נטייה לחשוב, אפילו ברגע זה שאנחנו מדברים על זה, כל אחד יהיה עם כנה עם עצמו, ישים יד עליו ויגיד, רגע, שאתה מדבר איתי על בכוח, זה לא ממשי. הדבר היותר ממשי זה מה שעשיתי, תכלס, עשיתי. עשיתי מעשה טוב, אתה מבין את הדבר הזה? טוב אחד ביד מאשר שתיים על העץ. כן, כך חושב האדם. אז מה? מה זה? ראי הסגולה, כן? מה? ראי הסגולה הוא לא מספיק חזק כדי להוכיח אותי על פניי, כדי לבייש אותי. מה זה הסגולה הזו? זה דבר שלא בא לעולם. אני מדבר על המוחזק, לא על הראוי לבוא. ופה צריך לדעת. כי באמת נכון, אם האדם תופס את העולם הפוטנציאלי שבתוכו, את הסגולה, כחיוב, כדבר שאין בו גדר של חיוב, כדבר שלא תופח על פניו ומכה בו ואומר לו גדל, אם אדם לא תופס את הממשות של העולם הפוטנציאלי, אי אפשר להגיע למצב שמתואר כאן. רוב בני אדם ניזונים בעיקר ממה שהם חווים בפועל. מזה. בנוי הערכה העצמית שלהם, ואז מגיעים לגאווה. כל הגאווה כולה, לא כל, חלקים גדולים מן הגאווה בנויים על מה שיש באדם, ועל מה שהוא מדמיין שיש לו. אבל הגאווה לא מניחה בשום פנים ואופן לעשות את החשבון של מה שאני ראוי לו, אבל לא השגתי אותו עדיין. למה? כי מה שאני ראוי ולא השגתי, הוא הבסיס לתודעה של מציאות החסרונות. כלומר, רק אם אני מסתכל על העולם הפוטנציאלי שלי, ויודע שאני מחויב לו, אבל עוד לא ביצעתי אותו, מזה נולדת הענווה. אבל כשאתה לא מביט על הפער, כשאתה לא מצליח לעורר את חשבון הפער הזה, אתה נופל בגאווה. אם כן, מרכיבי הגאווה הם שניים. מה שכבר השגתי, א', ב', דמיון שלוקח את מה שהשגתי ומקדים לו אותו אלפי מונים ממשהו באמת, ג', גם מה שלא השגתי, אני מדמיין שהשגתי. זה שלוש רבדים של דמיון שהם יוצרים את הגאווה למדרגותי. יש גאוותן שהוא ניזון בעיקר ממה שהוא השיג, מבלי להשקיף על מה שעוד עומד אחר כותלו, מה שהוא לא השיג. הוא מתייחס רק אל מה שהוא השיג. יש גאוותן שמה שהוא השיג נחשב בעיניו כפלי כפליים, זה גאווה יותר מסוכנת. היא מתודלקת על ידי דמיון, כן? חזק מאוד. יש את הגאוותן שהוא מדמה, כן? מדמה שמה שבכלל עדיין הוא לא הגיע אליו, הוא כבר כזה, והוא דורש כבוד כאילו הוא במדרגה הזו. זה הגאווה המסוכנת ביותר. אבל כל זה נובע כתוצאה מזה שהאדם לא אוחז מספיק בהכרת הממשות והוודאות של התביעה הפנימית שבקרב נפשו להשתפר, וממילא הוא לא חווה את מציאות החסרון שמולידה בו ענווה גדולה. כן.
כל דבר שהוא לא עושה לשם שמיים,
אתה שואל, האם כל דבר שאדם לא עושה לשם שם שמיים, אפשר להדביק לזה את השם, כן, את השם גאווה. כן, זה נכון. זה נכון. במילים אחרות יותר פשוטות, נגיד ככה. כל עוד אדם לא תופס את עצמו, המנורה הזו, היא בעצם מקבלת זרם ומאירה. אדם צריך להיות מנורה. אדם שלא מבין שהוא רק מוליך. הוא רק מוליך. אנחנו רק מוליכים. אנחנו רק מוליכים, וטיב ההולכה שלנו תלוי בתיקון המידות. אדם צריך לצפות את עצמו כמוליך. אני רק מוליך, אני מקבל שפע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי בתכונה שאני יכול להיות מוליך טוב, על ידי תיקון המידות. כן? אז אני צריך לתפוס א', שאני מוליך, ב', שתנאי ההולכה זה תיקון המידות ולימוד התורה וקיום מצוות, זה מציל אותך מגאווה. אני מוליך. ואגב, כמובן שברגע שאני תופס שאני מוליך, ואני זוכה גם להוליך דרכי את רצון השם במידה כזו או אחרת, אני מתמלא בהכרת טובה. מאיפה בא הדבר הזה? הכרת הטובה היא יתרון מיוחד של האדם, שלא רק שהוא מוליך, הוא גם מסוגל, כן, להגיד לבוראו, תודה שנתת לי. זה יתרון עצום. לא די להיות מוליך. גם בעלי חיים מוליכים. בעלי חיים אין גאווה, הם מוליכים, אבל אין להם הכרה שאין סוף נתן להם. אז אין אצלם התפתחות של האהבה כלפי הבורא, כי הם לא מבחינים בנותן. הנותן משפיע עליהם, הם חסרי גאווה לחלוטין, אבל אין להם אפשרות להתרשם ולומר, תודה שנתת לי. אין להם את האפשרות הזו. לכן לא יכולה להתפתח בהם אהבה. אנחנו מסוגלים להתבונן במיטיב, לא רק להיות מוליכים, להתבונן בתופעה המופלאה שמישהו מיטיב לנו בכוונת מכוון. זה יתרון מיוחד של האדם. ואדם שלא משתמש ביתרון הזה כדי להוליד את הכרת הטובה בתוכו, הוא פשוט מפסיד הפסד עצום. הפסד עצום. הפסד מאוד גדול. למרות שהוא אין לו גאווה. אין לו גאווה, אבל הוא כמו המנורה שהאור עובר בתוכה, והיא לא מתפעלת. היא לא מתפעלת להכרה טובה. תודה, תודה. היא לא מסוגלת להגיד את זה. היא בענבה מוחלטת, המנורה הזו. אבל היא לא חווה את חוויית ההטבה, כן? מתוך התרפקות על המקור המיטיב, מתוך התבטלות אליו, וממילא השתאבות בגופה דמלכה. הוא לא יכול להשתאב בגוף המקור, הוא לא יכול, כי אין לו הכרה במיטיב. אז הוא חווה את המילוי, אין לו גאווה מזה, אבל הוא לא חוזר ונכלל במקור, כי אין לו הכרה ממיטיב לו. זה יתרון מיוחד של האדם. הכרת הטובה. כן. אבל כמו שאתה אומר, נכון? מי שבאמת לא עושה מעשה בשם שמיים, הוא מפספס את תכונת ההולכה. נכון. הוא לא מוליך. הוא עשוי מעץ. לא מוליך. כן? לא מוליך. לא מוליך למחצה. כן? מוליך קצת. כן? או מוליך ולא מכיר תודה. כן? גם זה אפשר. אלא יחשוב שמעשיו טובים מועטים נגד מה שהוא חייב לעשות, ואינם אלא כטיפה בים. כן. וכל שכן, אם יאמרו עליו מעשים טובים שלא עשה, שלא ישמח, אלא יצטער בליבו על שיצא לו שם בדבר שאין בו. שימו לב, ההצטערות הזו בליבו, למה הוא מצטער בליבו? אולי הוא גרם לאנשים להגיד עליו את זה. אתם יודעים שכל מי שמצפה לכבוד, אפילו בדקי דקות, בסוף ייתנו לו אותו. אנחנו מרגישים את זה לפעמים. כל אחד עושה את החשבון לעצמו. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו משדרים לסביבה איזשהו צורך בקומפלימנט. משדרים לסביבה. בלי מילים, אנחנו כאילו אומרים לסביבה, אנחנו מאוד נשמח אם תשים לב שאני היום קצת חכם. אני מאוד נשמח אם תביע את תשומת הלב לעניין הזה. אני מאוד נשמח אם תראה שהיום אני לבוש בלבוש מסוים. זה, אני לא דורש את זה בפה, אבל מרגישים שלא לא תדחה את זה בשעת נפש. לעומת זה, תשימו לב. יש צדיקים, מה? לא תמיד זה רע. תכף אנחנו נראה, תכף אנחנו ננסה לבחון את זה באמת, ולראות באמת איזה יתרונות יש בזה. אבל כן, בסדר. אנחנו ננסה לבחון אם לא תמיד זה רע, או, כן? אני מניח שתוצאות בדיקתנו, היא תהיה חיובית בסוף, כלומר שבאמת לא תמיד זה רע. נכון, אתה צודק. אבל קודם מדברים על עצם התופעה. ושימו לב לעומת זה, בסביבתכם, יותר טוב תסתכלו על עצמכם, בסדר, לא כדאי להסתכל על אחרים. אבל לפעמים אנחנו לא מצפים מהסביבה שתחמיא לנו. או, בכל אופן, אני יכול להגיד שאני מסתכל על צדיקים, כל מיני מדרגות של בני אדם, אני יכול לראות, הוא לא מצפה. הוא לא מצפה. ההוא כן מצפה. הצורה שהוא אומר את דבריו, היא תחינה אילמת למחמאה חוזרת. זה דבר מעניין. היא תחינה אילמת. זה צריך להיות, לא יודע, כל אחד עם הרגישות שלו. כל אחד עם הרגישות שלו, אני לא יודע אם נשאים לב לזה. אבל אפשר להרגיש לפעמים שאנשים, איך אמר איזה זוכה אחד בפרס ישראל, לא אזכיר את שמו כרגע, שאלו אותו, מה הדבר הכי נורא כשאתה עולה על הבמה, שלא מוכרים לי כפיים? הוא היה מאוד כנה, כזה, כנה, כזה. הוא אמר, מה הדבר הכי נורא? שלא מוכרים לי כפיים. בסדר. אז פה באמת, כמו שאתה אומר, לא תמיד זה רע. נכון, נכון. שאלה מה הוא עושה עם זה, עם תשומת הלב וכן הלאה. אבל באופן כללי, ברגע שמשבחים אותי על דבר שאין בי, זאת אומרת שביקשתי מן הסביבה, בגלוי או בסתר, תגמלו אותי. תגמלו אותי. נפחו לי את האגו. תגידו עליי איזה מילה. יכול להיות שאפילו עמדתי פנים שיש בי מעלה מסוימת, והכשלתי את הבריות וחשבו שאני, כן? אמרתי דבר במאומם, באופן שמתפרש לשתי פנים, והנה פתאום תלו בי גדולה, עכשיו אני כבר לא יכול להכרות את המילה באנשים. מה אני אעשה? אני אקח שעת שידור בכל ישראל ויודע, חבר'ה, תהיתם בי, כן, או שנפרסם מקור ראשון באיזה 7,000 שקל, איזה מודעה, מה אני אעשה? אני כבר לא יודע מה לעשות. הבריאות טועות בי. עכשיו שאני מנסה לעקור את זה מליבם, עוד אומרים לי שאני מרוב ענווה מנסה להכחיש. זה בכלל בעיה. יש כל מיני בלגנים כאלה. סיפורי צדיקים שמתהווים מכוח של איזו אנרציה, של הערצה, כן, עיוורת כלפי אייקונים חלולים כאלו בחברה, כן, שמשדרים, תתייחסו, תחמיאו לי, אין בי, אבל תחמיאו לי, כן? זה הכוונה פה. הכוונה היא פה שאם אומרים עליך דבר שאין לך, תצטער למה? כי כנראה שאתה לא מספיק שמח בחלקך. כנראה אתה רוצה לזכות, כן? אתה רוצה לזכות בלא דין, מבלי שטרחת ועמלת. כן? אתה רוצה לזכות מן ההפקר. כנראה שאתה גונב את דעת הבריות. אתה מנצל את עברונם, את חלישות דעתם, את עלילותם להתפתות למראה חיצוני, והבריות ממש נהדרות בפוליטיקל קורקט הזה. אפשר לחשוב עליך מחשבות נהדרות, רק תופיע על המסך עם חליפה וענווה, ולמחרת אתה כוכב נולד. אתה ידוע בציבור, זהו, נגמר הציבור, לא צריך כבר לשאול שאלות, לא צריך תעודת יושר, אתה מלאך, דהו, גמרנו. כבר לא תעקר מתעודת הציבור ב-30 שנה הקרובות. למרות שבתוך ביתך, מאחורי הדלת, אתה פרי אדם, בינינו, אשתך יודעת בדיוק איך מתנהג. אשתך השלישית או רביעית יודעת בדיוק איך מתנהג. כן? אבל העיקר שעל המסך, יש לך מסכה. שם גנבת את דעת הבריאות. כשאתה תעבור בדרך למכולת ויראו אותך, אתה כבר שומרי ראש, אתה צריך כבר, כן? ואז הלכת ככה לבד, פתאום רואים אותו ככה. אל תשאלי את מי ראיתי. כן, את מי ראית? את מי ראית? אני יודע, זה פלוני אלמוני. אי, באמת. אוי, לא, עיניים שכך רואות. עבודה זרה. עבודה זרה. אז יש פה מעין רמז. יש פה מעין, באמת, רמז לכך שאתה לא מספיק הגון, לא בעיני עצמך ולא בעיני אחרים. תדאג, תצטער שיצא לך שם בדבר שאין בו. גנבת את כתרו של מלך. תארו לעצמכם, בתוך ביתכם יש את יהלום הכתר. הוא נמצא בתוך, כן, בתוך קופסת התכשיטים שלך. מה עושה יהלום הכתר אצלך? זה שייך לכתר של המלך. גנבת דבר שלו שלך. אם המלך היה נותן לך את זה, אם המלך היה חולק, כן? מי יהלומיו, כן? על ידי שאתה מוליך, כמו שאמרנו. באמת, הוא היה נותן לך חלק מן היהלום הזה. בדין זכית בו. תורה דילי. בהתחלה תורת השם חפצו, ואחרי זה, בתורתו יגיע בסדר גמור. אבל אם מוצאים אצלך בית, בבית, משהו שלא שלך, גנוב הוא איתך. ואתה צריך להצטער שיחסו לך מעלה שאין בך. אתה גנב. תתבייש. אתה גנב. זה הרגשה המוסרית שצריכה להיות מורגשת. זה הרגשה המוסרית. עכשיו, לעניין של התועלת שיש בדבר שלפעמים באמת, אדם זקוק. אדם זקוק לחיזוק ועידוד. זה דבר שהוא נכון. זה דבר שהוא נכון. אבל לא על דברים שאין בו. על דברים שיש לו, יש בהחלט מקום לטפוח על השכם ולהגיד, התאמצת יפה היום. התאמצת יפה. ראינו את מאמציך. ראינו. אנחנו לא אדישים לעובדה שהיום טרחת והתאמצת. בסדר גמור. אפשר עוד להגיד יותר מזה. אפשר להגיד, התאמצת, השגת מה שהשגת, ויש לך אפשרות עוד להשיג הרבה יותר. גם זה אפשר להגיד. אפשר לכוון את האצבע על היכולת שלך. על מה שאתה מסוגל להשיג ולא השגת. גם זה טוב. לזקוף את קומתו של האדם מצד האמת. אבל צריך לדעת גם לדעת להחמיא. כדי שהמחמאה לא תהפך לחמאה שעליה מתחלקים ושוברים את הראש. צריכים לדעת להחמיא. לא ראינו אף פעם צדיקים שמחמיאים לאדם בצורה לא אחראית. צדיק, 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 בואי נדע, צדיק. לפעמים אנחנו רואים בישיבה, רואים לפעמים חבר'ה מחמיאים אחד לשני, ספק אם אפילו ההחמאה הזו באה מלב שלנו, אם ההחמאה הזו היא כדי להכשיל את הזולת ולראות את המבוכה שלו על העיניים. נו, נראה, נראה איך הוא יעדוף את זה עכשיו, נראה, נראה איך הוא יעדוף את זה. בואי נדע, צדיק, את כל השס למטה. עכשיו נסתכל עליו, נראה מה הוא עושה. איזה מבוכה, הוא מוריד את הראש, לא יודע מה לעשות עם עצמו, כן? או אפילו שותק, דבר שמצניע או מסתיר איזשהו מחשבות פנימיות. רגע, רגע, אמרו שאני צדיק, אמרו שאני יודע את כל השס. או אולי באמת אני יודע את כל השס, רגע. זה לא פשוט, הבחינו בגדולה שלי. אולי אני באמת יעשה עמיד פנים שאני באמת כזה גדול, כן? אני קולה אותו בתוך הלך נפש לא בריא. צריך להיזהר איך מחמיאים לאדם. אתה יכול לגרום בהתחלקות. זה מכשול לפני עיוור. הוא רגיש לגאווה. אז אתה בא ומחמיא לו, אתה יכול להפיל אותו בדבר הזה. תיזהר. אתה לא רואה איך הוא מתמודד עם גאווה, אתה לא רואה איך כל איזה שמץ של מעלה שיש לו, הוא כבר מתאמץ בכוח גדול כדי לא להפוך את עצמו לעבודה זרה. אתה לא רואה? אל תחמיא לו בצורה כזו. אדם כזה צריך להחמיא לו בזהירות גדולה מאוד. כשאתה רואה אדם נטייה לגאווה, תחמיא לו בזהירות. כלומר, בתוך המחמאה, איך אמרנו מקודם? בתוך המחמאה הוא צריך לחוש בתוך דבריך, את המנוחה ואת כובד הראש. הוא צריך להרגיש מצד אחד את ההכרה שלך במאמצים שלו, אבל יחד עם זה אתה חייב לפתוח לו את הפתח להתקדמות. עשית מעשה יפה היום, אבל תדע לך שזה צעד ראשון במסע של 1,000 קילומטר. את הצעד הראשון עשית. חשוב שתדע את זה. אבל לא הגעת ל1,000 קילומטר. צעד ראשון זה לא 1,000 קילומטר. אבל צעד אחד עשית. זה מאוד מאוזן. גם אם הוא ירצה להתגאות, לא יוכל. לא יוכל להתגאות. הוא ינסה להתרומם לגאווה, ותרפו מיד בסוג עליו, אתה תשבחם. גלי הגאווה מנסים לעלות, כי השגתי צעד אחד, אבל הם יורדים מיד, כי יש לי עוד 1,000 קילומטר. הידיעה הזו היא מנמיכה את הגאווה, לא נותנת לבצק הזה, לעיסה הזו, לתפוח. לא נדעת. ככה זה מחמאה נכונה. מחמאות לא מוזנות זה חלק מנקמנות באדם כדי לראות אותו נופל, כדי לראות אותו שוקע, כן? ברפש של גאווה, לראות אותו מתפקד כמו איזה דחליל גאוותן, שגונב את דעת עצמו ודעת הבריאות, זה נורא מגוחך לראות אנשים גאוותנים. זה מאוד מגוחך לראות, כן? איך הוא מתנהל? וכזה זיוף. רואים בעליל. איך הוא מתנהל? זה כל כך חסר חן. זה לא הוא. זה לא הוא. הוא מלא שיריון וכל מיני לבושים זרים. זה בכלל לא הוא. זה לא, זה חסר, זה לא ריתמי. זה חסר חן. זה חסר קצב. זה לא שייך לו בכלל. לא שייך לו בכלל. זה כל כך קריקטורי לראות אדם גאוותן. אני אומר את זה בשיא הרצינות. כן? גם לגבי, כל אחד לגבי עצמו. כן? אני אומר את זה לעצמי. שאני רואה את עצמי מתנהל בגאווה. אני פשוט צוחק על עצמי. זה לא שזה קל לי כתוצאה מזה אחרי זה להיות בעל הנבל. אבל זה פשוט מצחיק אותי, זה בושה, כן? זה פשוט בושה. וכל אחד אמרתי, עם הרגישות המוסרית שלו, אתה מתבונן ורואה בסביבה אנשים שיש בהם גאווה, זה מעורר רחמים. לפעמים יוצאת לי דמעה מהעין, כן? שאני רואה בן אדם שמתנהל בגאווה. זה כל כך עלוב, זה כל כך חלוש. החזק הוא הרפא. אז החזק הוא הרפא. החזק הוא הרפא, כן? כך אמר משה למרגלים. תבדקו את יושבי הארץ. האם החזק הוא הרפא, כן? אז אומרים, החזק הוא הרפא. החוזק של הגאווה הוא חושף חולשה נוראה. חולשה נוראה. מאוד מגוחך. אז להיזהר. להיזהר מאוד כן, בשעה שמחביאים, יש הצנקה לזה אם כן, לחזק אנשים, אבל חיזוק אמיתי. חיזוק שהוא על דרך האמת. מנוחה וכובד ראש כאחת. כן.
מה שאני בא להגיד זה לא כדי לשבח את המחביא, אלא כדי להגיד המחמאה הלא נכונה שנזרקת סתם. זה בא, כאילו, אני יודע על עצמי, אני הרבה פעמים כאילו, הרבה פעמים כן מחמיאים, לא מתוך הקטע של, הרבה פעמים לא מחמיאים, מתוך הנקודה של לבוא ולגרום לבן אדם באמת לחשוב איך הוא יתעלה ואיך הוא יתקדם. הרבה פעמים זה פשוט אנחנו, בתור חברה, אנחנו חברה שהיא לא מחמיאה, ויש קטע של קצת אטימות אחד כלפי השני. אז שאתה אומר לעצמך, בוא נחמיא, בוא נגיד מילים וזה, ולא לא סתם, לא נעצור את עצמנו כל פעם, אז זה גורם פשוט לקירוב בין אנשים. ולכן אתה לא תמיד מדייק, וכאילו, מה שאני מבין...
תשובת כאילו, המשקל כזה.
כן, כאילו, דווקא בגלל שאנחנו מאוד גרועים בזה, אז לא יקרה כלום קצת, אם אפילו זה יהיה טיפה מזויף. כאילו, ברור שלהגזים ולהגיד לו, אתה מושלם בזה וזה, זה ממש... זה ממש לפגוע בו, כאילו לא ידע לתקן דברים, וזה ממש חמור. אבל אם זה קצת, וכל דבר אנחנו, אם נעצור את עצמנו לגמרי, אז יוסיף עוד יותר על הנקודה החמורה של...
נכון. נו, יפה. אז הנה עוד סיבה. זה באמת עוד סיבה להתיר. כלומר, כאשר מדובר בחברה שהיא מאוד מאוד לא מפרגנת אחד לשני, יש מקום באמת להדגיש באופן יוצא מן הכלל. באופן יוצא מן הכלל, את המעשים הטובים של פלוני אלמוני. ואז ממילא גם אותו פלוני אלמוני יודע שהדבר הזה הוא בא בתור תשובת המשקל, כי הרי הוא חלק מן החברה הלא מפרגנת, והדבר הזה הוא סך הכל יוצר איזון. זה נכון. זה נכון. וגם אז, בזהירות, גם החברה כזו, צריך עדיין באמת זהירות, כדי שלא לא יתבלבלו העניינים, אבל בהחלט יש מקום לתשובת משקל כזו. והחכם עיניו בראשו. החכם עיניו בראשו, איך לעשות את זה. נכון. בהחלט. כל שכן, אם הראו עליו מעשים טובים שלא עשה, שלא ישמח, להצטער בליבול שיצא לו שם בדבר שאין בו. ואם אחד סיפר עליו מעשים רעים, אם אמת הדבר לא יחפש להווה את האמת ולנקות עצמו, כי כאשר הוא מנקה עצמו, זאת אומרת שכל ההתחשבנות שלו זה אל מול האדם ההוא ולא אל מול השם יתברך. אם החשבון שלו זה מול השם יתברך, ודעת דרכיו, ממילא, כשמספרים עליי מעשה רע, אם אמת הדבר, אם אמת הדבר, אני צריך להגיד תודה, כי גילו לי משהו שידעתי ושכחתי, או שהתכחשתי, והרי הידיעה הזו עוזרת לי להתייצב בצורה מכובדת מול השם. אבל אם כל ההתייצבות שלי זה מול בני אדם ומשחקי כבוד, אני לעולם לעולם יכחיש את הדבר הרע, גם אם הוא אמת. כי מה המגמה של כל השחקנים? להעלים את חסרונותיהם. אבל אם אני מול השם, אני לא מעלים חסרונות. לא. אני לא מעלים חסרונות, כמו שראינו מקודם. אני מחויב לתקן, אני מחויב להידמות לו. הרצון להידמות לו, הרצון להידמות ולך בדרכיו, הוא זה שמהווה רקע לכל הלכלוכים הקטנים, כמו צבע לבן, כן? שרואים עליו כל קטם, שאני מול השם, אני עם רקע לבן, לפחות מצד השאיפה, והרצון הבסיסי של החיים שלי, הרקע הוא לבן. כל קטם שהתלבש על הרקע הזה, או כל נקודת צבע שהיא לא במקומה, הצבע הלבן משקף אותה, נוקב בשמה, מבליט אותה בצורה חזקה מאוד, וזה מהווה חומר הגלם לחשבון הנפש שלי. אז אם מי שהועיל לברר לי זה החבר, למרות שמצד משחקי הכבוד, עכשיו אני בנקודה נחותה מולו, אבל אני לא מולו בכלל, אני רק מול השם יתברך. היכולת הזו לעבור משדה המשחקים שביני לבינך, זה זירת הדמיון. כאילו המאבק הוא ביני לבינך, מי ייראה יותר טוב? מי יהיה יותר... זה תחרות. אנחנו לא מתחרים. אנחנו לא מתחרים על ה... על ה, על ה, על ה אנחנו לא מתחרים על מי יותר מושלם. הייתי אומר מילים אחרות, התחרות האמיתית זה מי יותר חסר. מי שימצא יותר חסרונות הוא האדם המשובח באמת. זה האדם המשובח. אדם שמגלה בעצמו יותר חסרונות, זאת אומרת שהוא תמיד חי לאור הגדולה הנשמתית הפנימית שלו, שהיא מבקרת אותו. היא מבקרת אותו. זה האדם הנעלה. האדם שמנסה להסתיר, להעלים, להתכחש, להדחיק חסרונות שלו, הוא אדם קטן. רגע, רגע. זה ברור שפה תבוא השאלה הזו. בכוונה אני אומר את הדברים כך כדי שהיא תבוא. כן? זה ברור שפה תבוא, היא צריכה פה לבוא, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. כן? אבל אדם שמבשרים לו את הבשורה המופלאה הזו, את הזכייה הזו בלוטו, שהוא בעל חסרון, והוא עודף את השליח מתוך ביתו. השליח מביא לו מהעירייה את שטר החוב, את חובת התשלומים של הארנונה, והוא תורק לו את הדלת בפרצוף, ושולח אותו חזרה, הוא אדם שמתכחש למחויבות שלו. לא טוב. ואם אחד סיפר עליו מעשים רעים, אם אמת הדבר, לא יחפש לאווה את האמת כדי לנקות עצמו. כי הוא לא מנקה עצמו. מה הוא עושה בעצם? הוא מלכלך. הוא מלכלך את עצמו. מה פירוש מלכלך את עצמו? מה פירוש מלכלך את עצמו? ברגע שהוא לא מקבל את האמת עליו, הוא משאיר את ביתו מלוכלך. בדיוק. הוא מנציח מצב של חסרון. כן? במילים אחרות, הוא קורא לחסרון יתרון. מתי החסרון הוא יתרון? שאני משתמש בו כדי לתקן. אבל מתי החסרון הוא חסרון? שאני מסתכל על החסרון ולא מתקן אותו. אני מעלים מתחת לשטיח את החסרון. המיין הול הוא רוכש, כן? עכברים וחולדות, ואני מכסה עם שטיח כדי שלא יצא לסלון. אבל הם שמה. הם שמה. לא תיקנת. כל הסיבה שהחסרון נגלה לעינינו, זה רק כדי להרגיז יצר טוב על יצר רע. זה תפקידו של החסרון. החסרון בחיי האדם הוא כוח מניע לתפילה, לשיפור המידות, להטבת המעשים, ללימוד תורה. זה כל תפקידו של החסרון. ברגע שהחסרון הוא מטרה בפני עצמו, יש לי חסרון, לא מעניין אותי. ויתרה מזאת, אני לא רק מתכחש לו, אלא אני מתעקש לומר שהחסרון שלו יתרון, וגם זה קיים. כן? חסרון, לשון הרע, רכילות, עריות, הופכים את זה לצו השעה, לנורמה חברתית, ועד רבה. מי שלא הולך בחטא הזה הוא פרייר. הוא פרייר. מה הוא מבין בחיים? הוא יורם, הוא לא יודע לנעד מהחיים, הוא לא יודע לנעד מהחיים. זה נקרא ענעד החיים. כן? זה מצב בעייתי מאוד. זה מצב סדומי. להפוך את החטא לאידיאל, זה בארץ מי. תיזהר מאוד בשעה אם כן, שאתה מתגונן והודף מפניך את אותם מבשרי החסרונות שלך. אל תיקח את זה אישית. הבן אדם הזה הוא שליח מעת השם. תפתח את המכתב ותקרא מי שלח לך אותו. מעת השם לראובן. ולבלם. הוא שלח לי. דרך מי? דרך מי שראוי לשלוח. יש פה את הדבר. לא דבר ריק הוא מכם. יש פה את הדבר. זה הפלוני הזה. למה הוא נבחר? לאלוקים פתרונים. חשבונות ההשגחה הן מאוד מורכבות. חז"ל אמרו בלשון קצרה, מגלגל חובה על ידי חייב, זכות על ידי זכאי, תעזבו את זה. הוא סך הכל מתווך. בין אם הוא יודע על כך, בין אם לאו. אגב, יש מתווכים שיודעים את שליחותם. ולכן גם כאשר הם מגלים לנו את החסרונות, הם מגלים לנו זה בשפה רכה, כדי שלא ניפגע. לא תמיד השליח הוא כזה. זה תלוי גם בזכות שלך. לפעמים השליח צריך להיות שליח מאוד קשה, שצריך לאפר אותך באפר, כדוגמת שמעי בן גרא, שעשה לדוד את מה שהוא עשה. שהיה מאפר אותו באפר וקילל אותו איש אדמים, צא איש אדמים. למה דוד היה צריך לשליח נורא כזה? למה? לאלוקים פתרונים. לא יודע. אבל לא תמיד הוא שליח כמו שהיינו רוצים אותו, בחלוק לבן, מלא חמלה ורחמים, שמוציא את המילים מהפה וכזה התחילו ורחימו, עם המון הרדמות ועם המון ריכוחים. לא תמיד הוא כזה. אגב, הוא היה כזה פעם, אבל לא שמנו לב אליו. הוא היה כזה, לא שמנו לב אליו. הוא בא פעם ראשונה, ושנייה, ושלישית. אבל לא הסיחסנו בכלל. מי, לא ראינו אותו ממטר בכלל. שהוא בא בשפה רכה, לא שם לב לב. אז אין ברירה, צריך לשלוח אותו הרבה יותר עקשן, הרבה יותר חצוף. הוא כבר לא יחזור מפתח ביתך עד שלא תשלם את הארנונה. עד שלא תשלם, הוא לא יחזור משם. לא ידעת לקבל את השליחים הנעימים, הטובים, את הנקישות הרכות בדלת. פתחי לי רעייתי. בבקשה, פתחי לי. אני מתחנן. אז הרעיה פירשה את זה כחולשה. אם הוא כל כך מתחנן, ריבונו של עולם, סימן שאני החזקה פה. אז תישאר בחוץ. אני לא יכולה לצאת. פשעתי קוטנטי. איך החייל בשינה? יש לו זכות דיבור. אם הוא מתחנן כל כך, אז אפשר להגיד לו, תשמע, אני לא יכול. אז הוא חוזר, חוזר. חוזר. זוכר פינוי עמית, שם ירחם, תיבנה ותיכונן. אז אנחנו היינו שם, לפני הרבה שנים, 20 כמה שנים, 25, 6, היינו בימית. אז לפני הפינוי, יש מזמן לסיפור הזה? לא נראה לי. לא נראה לי, אבל נעשה את זה במהירות ככה. אז אנחנו היינו בשיעור האחרון, לפני שהתחיל הפינוי, הגירוש, היינו בשיעור של הרב שפירה, הרב משה שפירה מאופרה. הוא נתן שיעור בנצח ישראל. מי שראה את הרב שפירה, נתן שיעור, מתהלך ככה, אנה ואנה, משמאל, ימין, לנצח ישראל. זה יהודי, כולו אש, אש. הוא מתהלך ככה ומדבר. פתאום מישהו נכנס, נותן לו פתק, הוא קורא את הפתק וקורא לכולנו. בעוד רבע שעה מתחיל הגירוש. ככה הוא אומר. נתנו לו פתק מבחוץ, עוד רבע שעה מתחיל הגירוש. תכף ומיד, הוא סיים איזה שורה, שתיים שם, נגמר השיעור, עמדו לתפילת מנחה, סיימו מנחה מהר, כולם יצאו החוצה, עלו לגגות, התחבאו בכל מיני מקומות, ועבדכם הנאמן, נשארתי בתוך הזה. למה נשארתי בתוך המבנה? עוד רגע צריכים לבוא חיילים, להוציא את כולם משם, לחתום את הבניין, בא השופל, הורס אותו, היינו בסרט הזה לא מזמן. אנחנו היינו במהדורה הראשונה של ימית. נשארתי בתוך המקום, עם עוד איזה שתיים, שלושה אנשים, התפללתי מנחה, לא יכולתי להפסיק להתפלל. הרגשתי שזו הייתה התפילה הכי טובה בחיים שלי, בצער גדול, כן? צער גדול, והרגשה של באמת תחנונים לקדוש ברוך הוא, כן? כך התפללתי. פתאום מגיעים החיילים. ארבעה חיילים צעירים. לא יודע איזה יחידה הם היו. הם היו מפום, פיקוד ומטה. חבר'ה ברמה גבוהה הביאו שם את מיטב, כן? כמו תמיד. הם נכנסים, בראשם אחד עם כסדה, עלה, כן? כסדה, נכנסים. הוא בראש, קצין, נכנסים איתו עוד כמה חבר'ה, מתקרבים אליי, רואים יהודים מתפלל. אז הם אומרים לי מרחוק, סליחה, אפשר לצאת? אפשר לצאת, אנחנו רוצים לסגור את המבנה. לא עניתי, המשכתי להתפלל. יצאו החוצה, נעלמו. טוב, אמרתי, מי יודע? אולי בזכותי הבית הזה שער עומד על תילו? מי יודע? כן, התחלתי לחשוב, אולי הקדוש ברוך הוא ענה לתפילתי, לא יודע. חלפה רבע שעה, אני שם בתפילה, מתפלל. נכנסים אחרי רבע שעה, אותה חבורה. הפעם הקצין מתקרב לבדו אליי, רואה יודעים מתפלל. לא מביא את כולם, בנחת, בשקט. מתקרב מאחוריי, לוחש לי באוזן. אדוני, אנחנו חייבים לפנות את הבית. אנחנו מבקשים, אפשר לסיים, לצאת. אז אני אומר לו, יהודי מתפלל תפילה אחרונה. תן לו להתפלל. טוב, בסדר, יצא, נעלם. חוזר אחרי רבע שעה. עכשיו צריך לצאת. אתה בטוח? זה חייב להיות? אני מוכרח לצאת? קח עוד כמה דקות ואני מבקש לצאת בעצמך. מעניין. חיכו בחוץ. פללתי כמה דקות, צאתי החוץ. זאת אומרת, איך עברתי איתו? שלוש שלבים. שלב ראשון, אפשר לצאת, נעלם. לא, אני די לא, נעלם. שלב שני, לחש באוזני, יהודי מתפלל, נעלם. שלב שלישי, עכשיו יוצאים. תן לי כמה דקות, ישב בצד. השליחים, השליחים. זה מעין משל. כן? יצאנו משם, סגרו, המאבק בעיקר היה על הגגות, כפי שאנחנו רואים בתמונות וכן הלאה. עלינו על האוטובוס, נסענו לבאר שבע, תחנה מרכזית, מבחינתי המאבק נגמר. ישבתי שם, התמלא האוטובוס, יצאנו לבאר שבע, בדרך מדי פעם, ככה חבר'ה ביקשו לרדת, לעשות את צורכיהם, וברחו לתוך הדיונות, אני יודע, חזרו לימית, לא חזרו לימית, אנחנו, והחיילים מתחננים אלינו באוטובוס, חבר'ה, תנו לנו למלא את המשימה, התחילו לבכות שם, חבר'ה, אל תשאלו, חיילים, חיילים, אנחנו מבקשים, תנו לנו למלא את המשימה, קשה לנו גם ככה, ויכוח בתוך האוטובוס, לתת להם את המשימה, לא לתת להם, ועוד אחד בורח, ואישה אחת הולכת, אני יודע, כן, החייל לא יכול לבות אותה, לא יכול לבות, רק בימים שניהם בדיונות, כל מיני סיפורים שבאים, נגמר הסיפור. הרבה שליחים הקדוש ברוך הוא שולח לנו, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. בסוף הוא מתגלה, חתום פנים, קשוח, לוחמני מאוד, מיליטנטי, עם עלה, לא רק עלה, אלא עלה מונפת. ואז אנחנו עומדים מולו, ואין לנו ברירה. הוצאה לפועל. אז כדאי שאדם ידון את עצמו לפני שדנים אותו מן השמיים. כן, הרבה פעמים אומר, לפעמים, עדיף, עדיף שהאבא יוכיח את בנו לפני שהמשטרה תוכיח אותו. אחרי זה כבר יהיה לו עסק עם המשטרה. עדיף שמי שיוכיח אותו זה יהיה אבא שלו ואמא שלו. למרות שאומרים דברים קשים, אבל לפחות זה נאמר מתוך אהבה, זה עדיף. מאשר אחרי זה תגיע לחברה הכללית, ושם בלי רחמים ידון אותך. ביחסים של אדם לחברו, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות באוניברסיטה, זה יכול להיות בישיבה. תיזהר. לא בכל מקום אנשים, כן? הם קשורים אליך כל כך. יכול להיות שהם יגיבו על מעשיך בצורה הרבה יותר חמורה. וכל שכן שלא תיפול לידי החוק, אז זה יכול להיגמר מי יודע, מי יודע, בכמה שנות מחבוש, מי יודע. אז עדיף שנוכיח אותך עכשיו, עדיף לשמוע את זה בשיעורי מוסר, אפשר לשמוע את זה מפי הדיין. נעצור כאן.